השיעור היום מוקדש לזכותו של יוסף בן אברהם יקותיאל נוימן, שמלאו לו היום 60 שנה, מזל טוב, שהמשיך בעזרת השם לקיים תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, שנאמר וכל בנייך לימודי השם ורב שלום בנייך, אל תקרא בנייך אלא בונייך. להבדיל, השיעור גם מוקדש לרפואת איילה שחר בת מוריה בתוך שער חולי ישראל, נודה לכולכם, תלמדו לרפואתה. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום דף קי"א במסכת פסחים. נתחיל בשורה הרביעית בעמוד א' ונסיים 8 שורות לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 9 דקות. גם היום אנחנו ממשיכים בנושא של שדים. אתמול התמקנו בזה לגבי זוגות, שזה סכנה לשדים. היום נראה עוד דברים שקשורים לסכנה של השדים, ונחלק את זה לחמישה סעיפים. ולפני שנתחיל רק נשים לב שמה שחורז כמעט את כל הסעיפים שנראה זה עץ הדקל, שהוא מסוכן מהרבה בחינות. אנחנו נראה שאסור לעבור בין דקל לכותל או בין שני דקלים, אסור לעבור מעל דקל קצוץ, אסור לשבת בצל דקל. כל הדברים האלו יכולים לגרום לשדים להזיק, זה ממש באופן כללי. עכשיו נתחיל את הסעיפים עצמם. הסעיף ראשון, אומר ריש לקיש, יש ארבעה דברים שמי שעושה אותם דומו בראשו, כי הוא נכנס לשטח של השדים, ואז הם מתעצבנים ומזיקים לו. מה הם ארבעת הדברים? אחד זה מי שנפנה, כלומר הולך לשירותים, בין דקל לבין כותל, בתנאי שאין רווח של דלת אמות בין הדקל לכותל, כי זה המקום של השדים, ואז אין להם מקום ומזיקים, אבל זה בתנאי שבאמת אין להם מקום, כלומר שהרווח שם הוא פחות מ-400, וגם שאין להם דרך אחרת לעבור בה. אם אין להם מקום, אז באמת הם מזיקים, וזה אסור. דבר שני, יש שני דקלים שאין שם רשות הרבים ביניהם, אז מי שעובר ביניהם זה מסוכן. דבר שלישי, מי ששותה מים שהוא שאל מילד באמצע השדה זה מסוכן, כי השדים נדבקים לאותם מים, אבל בעיר יש להם הרבה מים אחרים, אז זה לא מסוכן, הם לא צריכים את המים האלה דווקא. ודבר רביעי, מי שהולך יחף על מים שמישהו שפך על הרצפה, אבל בתנאי שזה מים טריים, כלומר זה מים שעוד לא דרכו בהם 60 צעדים, ולא עברה עליהם השמש, ולא ירקו בהם, ולא זרקו בהם אפר, אז זה מסוכן ואסור ללכת במחפים. עכשיו, לגבי הדבר האחרון, על המים נעיר שזה סכנה גם מבחינת שדים, כי הם נדבקים במים האלו, וגם מבחינת כשפים. שאם יש מכשפות באזור, אז המים השפוכים מאפשרים להם להזיק, וכיוון שזה סכנה משתי הבחינות, אז קודם כל הגמרא מדגישה שגם אם ברור שאין כאן בעיה של כשפים, כי הוא ראה שזה אשתו שפכה את המים והוא לא חושד שהיא מכשפה, בכל זאת צריך להיזהר, כי כאמור יש גם בעיה של שדים. דבר שני, במקום שבו יש חשש של מכשפות, אז זה אסור גם בלי התנאים שאמרנו מקודם, כלומר גם כשהוא לא יחף וגם כשזה מים לא טרים, כי כמו שראינו אתמול, החשש מכשפים הוא יותר חמור מהחשש משדים. ועד כאן הסעיף הראשון, ארבעה דברים ש דמו בראשו. שוב, מי שנפנה בין דקל לכותל, מי שעובר בין שני דקלים, מי ששותה מים שעולים ומי שהולך יחף על מים שפוכים. סעיף שני, אגב שהזכרנו שאסור לעבור בין שני דקלים, הגמרא מביאה ברייתא שמביאה שלושה דברים שאין ממצעין, כלומר שאסור לעבור ביניהם, וגם אין מתמצעין, כלומר אסור לתת להם לעבור בינינו, וזה כלב, דקל, כמו שראינו, אישה, ויש אומרים גם חזיר ויש אומרים גם נחש. כל הדברים האלו זה סכנה מבחינת שדים, זה באופן כללי. עכשיו נעיר על זה ארבע הערות. הערה ראשונה, אומר רב פאפה, אם בכל זאת מישהו עבר נגיד בין שני דקלים או שני כלבים או שני נשים להבדיל, מה התקנה? שתי אפשרויות, או שיאמר פסוק שמתחיל ומסתיים במילה אל, או פסוק שמתחיל ומסתיים במילה לא. תראו רשב"ם שאומר שזה לא סתם כל איזשהו פסוק הזה, אלא הכוונה היא לפסוקים מסוימים מבלעם, שכל הנושא שם זה ענייני קסמים. אז לגבי הפסוק הראשון כתוב אל מוציאה ממצרים וכולי, כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל וכולי, מה פעל אל? והדבר השני, מתחיל בלא ומסתיים בלא, זה מלא איש אל ויחזב וכולי, ודיבר ולא הקימנה. עד כאן הערה ראשונה. הערה שנייה, כאמור, גם אסור שאישה תעבור בין שני גברים. עכשיו הגמרא מעירה שאם זה אישה נידה, זה כנראה עוד יותר חמור. אם זה בתחילת נידתה, אחד מהם ימות. אם זה בסוף נידתה, זה יגרום להם למריבה ביניהם. בכל אופן, גם כאן יש את התקנה שהזכרנו עם הפסוק. הערה שלישית, אגב המעבר בין שתי נשים שזה גורם לשדים, יש עוד בעיה וזה כשפים, וזה אם אדם רוצה לעבור בפרשת דרכים. ומשני צידי הדרך יש שתי נשים שמסתכלות אחת על השנייה, כנראה שמוסקות בכשפים וצריך להיזהר מאוד מלעבור ביניהם. ומה הפתרון? או ללכת בדרך אחרת כמובן, או ללכת יד ביד עם מישהו, או יש לחש שאפשר לומר שזה מגן, וזה אגרת, אסלת, אסיה וכולי, זה הסעיף השלישי. סעיף רביעי לא קשור למעבר בין דברים, אבל כיוון שהזכרנו מישהו שנפגש עם אישה שזה יכול להיות מסוכן, מביאים עוד דבר דומה, וזה אדם שפוגש אישה בדיוק כשהיא עולה מטבילת מצווה, זה יכול לגרום לרוח זנונים, והרוח הזאת תחול על מי מהם או האיש או האישה שישמש ראשון, אבל גם לזה יש פתרון. אומרים את הפסוק שופך בוז על נדיבים וכולי. עד כאן ארבעת הדברים בסעיף השני, לגבי שלושה אין ממצעין ואין מתמצעין. סעיף שלישי, שבע שורות לפני סוף עמוד א', גם כן קשור לדקלים. הגמרא מביאה עוד שתי סכנות שקשורות לשדים ודקלים. דבר אחד אומר רבי יצחק שאסור לישון בצל של דקל וגם לא בצל של הלבנה, כי זה המקום של השדים, והוא מבין שלזה רומז הפסוק גם כי ילך בגי צל מוות, זה הצל מוות, אבל זה רק נעיר שתי הערות. דבר אחד לגבי הדקל, אם זה דקל בשדה, אז דווקא כשזה דקל יחידי, אבל אם יש לידו עוד דקל והדקל השני עושה צל על הדקל הראשון, אז זה לא סכנה, כי השדים פשוט יעברו לדקל השני, כמו שראינו מקודם לגבי בין הדקל לקיר, שכשלשדים יש מקום אחר ללכת אליו, אז הם לא מזיקים. אבל אם זה לא בשדה, אלא בחצר, ששם זה צפוף, אז אפילו אם יש דקל אחר, עדיין אין להם מקום, ולכן הם בכל זאת מסוכנים. זה מה שכתוב בברייתא, זה לגבי דקל. לגבי צל הלבנה, זה דווקא כשהצל הוא בכיוון מערב. אלה שתי הערות לגבי הדבר הראשון, לגבי הדקלים. דבר נוסף לגבי דקלים, זה כבר בשורה הראשונה בעמוד ב', אם יש גזע דקל שהוא קצוץ או עקור, מי שנפנה עליו, או משין עליו את הראש, או דורך מעליו בלי לדרוך עליו עצמו, זה מזיק לו. לגבי שני הדברים הראשונים לא כתוב איזה נזק, אבל לגבי מי שדורך מעליו כתוב שהוא ימות, ועד כאן, הסעיף השלישי, ראינו עוד סכנות של הדקל. סעיף רביעי זה בשורה השביעית בעמוד ב', אגב שאמרנו מקודם שזה סכנה לישון בצל הדקל, אז הגמרא מביאה שיש חמישה עצים שהצל שלהם הוא מסוכן כי זה מקום של שדים, וזה הדקל היחידי כמו שאמרנו, וחנדה שזה עץ חורשף, ועץ תאנה, ופירחה שזה עץ צלף, וזרדתה שזה האוזרד, אלה חמישת העצים, אבל הגמרא ממשיכה ואומרת שזה באמת לאו דווקא הם, אלא עקרונית כל עץ שיש לו הרבה ענפים ועושה הרבה צל זה מסוכן כמו עץ הערבה, וגם כל עץ שיש לו קוצים שמזיקים גם הצל שלו מסוכן, חוץ מהקרום משש, מפרשים שזה הדפנה, שזה לא מסוכן, כי השדים מתרחקים ממנו, כי זה דווקא מסוכן לשדים, והגמרא מוסיפה שזה לא רק עצים, אלא יש אומרים גם צל שלא נהיה, ובכלל רב כהן היה נזהר מכל סוג של צל, ואגב בהמשך כתוב גם שגם הגגות זה מקום מסוכן, כי גם שם יש שדים, עד כאן העיקרון. עכשיו לגבי זה ניכנס קצת יותר לפרטים ונעיר שלוש הערות. הערה אחת זה שהגמרא נותנת גם שמות לשדים של העצים השונים, השד של הצלף נקרא רוחי, כלומר רוחות, השד של האוזרד נקרא שידה, כלומר שדים, והשד של הגגות נקרא רישפי, כלומר רישפי אש, ולמה זה משנה איך קוראים להם? כי יש עוד פתרון להימנע מהנזק של שדים, וזה לכתוב קמיה. עכשיו, הגמרא לא אומרת איך כותבים אותו, אבל היא כן אומרת שבשביל שזה יועיל, צריך לכתוב את השם של השד הספציפי, זו הערה הראשונה, השמות של השדים. הערה שנייה זה שלשד של הצלף אין עיניים, כלומר הוא עיוור ולכן די קל לברוח ממנו, כמו שמסופר שהשד הזה רדף אחרי מישהו ובגלל שהוא לא רואה הוא נתקל באיזה דקל והוא התפקע. והערה שלישית זה שלאוזרד אין רק שד אחד אלא 60 שדים, וזה גם כן נפקמין על הקמאות, כמו שמסופר שהיה איזה תלמיד חכם שניסה לכתוב קמאה נגד השדים של האוזרד והוא לא הצליח כי הוא לא ידע שיש שם 60 שדים, ורק שאחד אחר כתב קמאה עם 60 שדים רק אז זה הצליח. עד כאן הערות, ועד כאן הסעיף הרביעי לגבי חמישה סוגי צלים שהם סכנה. סעיף חמישי ואחרון זה קצת מתחת לאמצע עמוד ב', אגב זה שהזכרנו עכשיו את השמות של השדים, בסעיף הזה נדבר על שד מסוים, וזה שד שנקרא כתב, ולגבי זה נראה שני דברים. דבר אחד זה שבעצם יש שני שדים שנקראים כתב, וזה על פי שני פסוקים. פסוק אחד זה בדברים למד ב', כתוב מזי רעב ולחומי רשף וכתב מרירי, זה שד אחד. סוג שני זה בתהילים צדיק א', לא תירא מפחד לילה, מחצי אוף יומם, מדבר באופל יהלוך, מכתב ושוד צהריים. אז יש לנו שני סוגי כתב, הראשון כתב מרירי הוא יותר פעיל בבוקר, ואפשר לראות אותו, שאפשר לראות משהו שדומה לו, כשבוחשים בכף, בתפשיל הקוטח. הכתב השני זה כתב ישות צהריים, שכשמו כן הוא פעיל יותר בצהריים, ואפשר לראות אותו, משהו שדומה לו, בין קרני העז, והוא נראה כמו נפה, כמובן לא יודע מה זה אומר. בכל אופן, זה דבר ראשון לגבי שני סוגי הכתב. דבר שני זה סיפור שהבאי פעם הלך בדרך עם רב פאפה מימינו ועם רב הונה ברידר רב יהושע משמאלו, ופתאום הוא רואה שיש כתב שבא מולם לכיוון של רב הונה ברידר רב יהושע, אז הבאי מהר החליף בין רב פאפה לרב הונה בשביל שיבוא לכיוון של רב פאפה, ורב פאפה אומר מה לי אתה לא דואג? ואומר לו כן לך אני לא דואג, לך השעה עומדת לך, כלומר לך יש מזל, רשב"ם אומר כי הוא היה אדם עשיר ושדים כנראה פחות פוגעים באנשים שיש להם מזל. ובזה הגענו לשמונה שורות לפני סוף עמוד ב', עד כאן להיום לגבי שדים. מחר נמשיך עם סוגיות די דומות, בינתיים נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. המשכנו היום לעסוק בנושא של שדים וחילקנו את זה לחמישה סעיפים. בסעיף הראשון ראינו שיש ארבעה דברים שדומו בראשו, וזה מי שמתפנה בין דקל לכותל כשאין לשדים מקום אחר ללכת אליו, ומי שעובר בין שני דקלים אם זה לא רשות הרבים, ומי ששותה מים שאולים מילד שהוא קיבל בשדה כי אז במים יש שדים, ומי שדורך יחף על מים שפוכים טריים, כלומר שעוד לא דרכו בהם הרבה ולא עברה עליהם השמש ולא זרקו בהם אפר ולא ירקו בהם. זה בסעיף הראשון. סעיף שני, אגב מה שראינו שלא עוברים בין שני דקלים, אז הגמרא מביאה עוד דברים שלא עוברים ביניהם, חוץ מדקל, זה גם כלב ואישה וגם להפך, כלומר לא נוטים לאישה או כלב לעבור בין שני גברים, ויש אומרים שזה נכון גם על חזיר ונחש, כל הדברים האלו זה סכנת שדים, ועל זה ראינו ארבע הערות, הערה אחת זה שאם מישהו עשה את זה יש תקנה, וזה שיאמר הפסוק שמתחיל ומסתיים במילה אל או במילה לא, הערה שנייה אם זה אישה נידה שעוברת בין שני אנשים, זה יכול להיות יותר מסוכן, הערה שלישית שתי נשים בשני צידי הדרך שמסתכלות אחת על השנייה, כנראה עוסקות בכשפים, אז עדיף ללכת מדרך אחרת, או להחזיק למישהו את היד, או לומר איזשהו משפט. ודבר רביעי, אם אדם פוגש אישה שעולה מטבילת מצווה, אז יהיה רוח זנונים עליו או עליה, מי שישמש ראשון, זה בסעיף השני. סעיף שלישי, עוד סכנות של דקל, לא לישון בצל הדקל, אלא אם כן יש מקום אחר לשדים לעבור אליו, ולכן אם זה בשדה, אז אם הדקל לבד אסור, אם יש שם עוד דקל ליד, אז מותר, אם זה בחצר, שזה צפוף ואין מקום לשדים, אז אסור גם אם יש דקל אחר. אגב, גם אסור לישון בצל הלבנה, אם הצל הוא בצד מערב, זה דבר אחד לגבי דקל. דבר נוסף, גזע דקל שהוא קצוץ, אז אסור לפנות עליו, אסור להשין עליו את הראש, ואסור לדרוך מעליו, כל זה גם סכנה לשדים, זה היה הסעיף השלישי. בסעיף החמישי, אגב הצל של הדקל, ראינו עוד ארבעה עצים שהצל שלהם הוא סכנה, וזה חנדה, תאנה, צלף ועוזרד, ואמרנו שבאופן כללי כל עץ שיש לו הרבה ענפים ועושה צל, או עץ שיש לו קוצים שמזיקים, אז השדים אוהבים אותו וזה מסוכן, חוץ מעץ הדפנה, ורב כהנה בכלל היה נזהר מכל סוג של צל, ועל זה הערנו שלוש הערות. הערה אחת זה שלכל עץ כזה יש שד עם שם אחר, וזה משנה כשכותבים כמה, צריך לכתוב את השם של השד. דבר שני, לשד של הצלף אין עיניים, אז קל לברוח ממנו כי הוא נתקל בדברים, כמו בעצי דקל. ודבר שלישי, לעוזרד אין שד אחד, אלא 60 שדים, אז גם זה צריך לציין בקמה, זה היה סעיף רביעי. סעיף חמישי זה לגבי שד שנקרא כתב, יש שניים כאלה, אחד בבוקר שנקרא כתב מרירי, ואחד בצהריים שנקרא כתב ישוד צהריים, והגמרא מספרת שכשהבאי עם רב פאפה ורבון הברדר רב יהושע נתקלו בשד כזה, אז הבאי דאג שהשד יבוא מול רב פאפה, כי רב פאפה יש לו מזל, ולכן השד לא יפגע בו, מחר כאמור נמשיך עם סוגיות דומות, כל טוב בינתיים.